answer. טבח הנורא שהיה שבוע שעבר בירושלים, צריך להביא את כולנו להרהר ולהעמיק. מה אנחנו לומדים מהדבר הנורא הזה שקרה? מה אני לוקח אישית לעבודת השם שלי? צריך שוב לחזור ולהעמיק בנושא הזה של חשיבותה של ארץ ישראל ומדינת ישראל, שאנשים מתים בתוך בית כנסת עם טלית ותפילין אחרי שהם עושים עלייה, כי הם רוצים לגור בארץ הזאת. צריך אולי גם להעמיק יותר בשאלת הבחירה החופשית, וזה אני רוצה להקדיש מהפרשה שלנו את רוב השיחה. האם השם הכניס לאותם מחבלים ארורים את הרעיון, או שהוא אפשר את הדבר? ובעיקר להבין מה הדברים אומרים אליי. הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ז' הלכת ט"ו כותב: ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לו באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרו מלבב. אומר הרמב״ם, כל חייל שנלחם במלחמות ישראל, הדבר המרכזי שהוא צריך לחשוב עליו זה על ייחוד שמו הוא עושה מלחמה. כל מלחמה שקיימת עם עם ישראל היא לא מלחמה על שטח, היא לא מלחמה על ריבונות, היא מלחמה על השאלה של ייחוד שמו. מי מנהל את העולם? מי מנהיג את העולם? אם היה אפשרות, היו נלחמים ישירות בקדוש ברוך הוא. מכיוון שאין אפשרות כזו, נלחמים עם עם ישראל כנציגי השם. אני זוכר כשלמדתי פה בישיבה בתור תלמיד, ראש הכולל היה הרב סרבניק. במלחמת לבנון הוא היה הראשון שהיה בג'יפ הראשון כל המלחמה. במסיבת הודיה שהוא עשה אצלו בבית על זה שהוא ניצל, למרות שמימינו משמאלו כל הזמן יריות בלי סוף, הוא הביא את הרמב״ם הזה, זוכר את זה כמו היום, והוא דיבר על זה שכל המלחמה זה מה שעמד לו בראש, על ייחוד שמו הוא עושה מלחמה. ואלה שנהרגו בבית הכנסת נהרגו כי הם נציגי הקדוש ברוך הוא, ולכן הם בחרו לעשות את זה דווקא בבית הכנסת, דווקא כשהם בטלית ותפילין. והדבר כמובן מחייב אותנו להיות שליחים יותר חזקים של הקדוש ברוך הוא, ולהיות שליח יותר חזק של הקדוש ברוך הוא, פירושו שאתה מפרסם את שמו בעולם. מי שקרא את התולדות חיים, מי שקרא על הקדושים שנהרגו שם, רואה שהמחנה משותף של ארבעתיו, אם זה היה בתורת משה, אם זה היה בארנוף עצמו, אבל הנקודה העיקרית של ארבעתם היה פרסום שם השם בעולם, כל אחד בדרכו. אחד בדרך של חסד, היה מתפלל ותיקין כל שבת, והיה הולך אחר כך לחפש איזה בכנסת עושים קידוש, לא הכיר את הבן אדם, אבל העיקר כדי לעזור להתארגן לקידוש, כדי להאהיב את השם על בני אדם. כך אמרו לי משפחתו. אחד אחר עשה את זה בצורה של לימוד תורה. אבל הנקודה הזאת, אני חושב, היא נקודה שאנחנו צריכים מאוד להתחזק בה. שהתפקיד שלנו בעולם הזה הוא לפרסם את שם השם בעולם. בהנהגות שלנו, בדרך חיים שלנו, ובדיבור שלנו, ובדיבור שלנו עם אנשים אחרים. זה היה המשותף, וזה הנקודה העיקרית שצריך להעריף. ומכאן אני מבקש לגשת לנושא ההשגחה. מהו הסתר פנים? כולם דיברו על הסתר פנים של שבוע שעבר. מה הגדרה של הסתר פנים? הרמב״ם כידוע בהלכות תשובה בפרק ה' שואל את השאלה המפורסמת: שמה תאמר ולא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שהיה, וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע? אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק, ואם יהיה רשע, אי אפשר שלא יהיה רשע. על השאלה של הבחירה והידיעה, מצד אחד יש תוכנית אלוקית, ומצד שני יש בחירה של האדם. איך התוכנית האלוקית והבחירה של האדם הולכים יחד? אומר הרייבד: אם היו צדקת האדם ורשעתו תלויים בגזרת הבורא, היינו אומרים שידיעתו היא גזרתו. והייתה לנו שאלה קשה מאוד: ועכשיו שהבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה ביד האדם עצמו, אין ידיעתו גזרה. אומר הרמב"ם, הרייבד פה יסוד גדול מאוד: כוחו של השם, הוא באמת היה יכול לעשות את כולנו רובוטים ולא הייתה לנו שום בחירה עצמית, וכל מה שעשינו היה רק לפי התוכנית האלוקית. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו כוח, זה כל התפקיד של עולם הזה. עולם הזה הוא מקום שבו אתה מקבל שכר ועונש, בו אתה משתדל, בו אתה מתמודד לפי כוחותיך מתוך בחירה כדי לקנות את העולם הבא. אז הוא הסיר את ממשלתו, הוא המעיט מכוחו ונתן לנו כוח. ולכן אני מבקש בשיחה הזאת להעביר מסר מאוד מורכב, מסר שאומר שמצד אחד ודאי שהשם הוא בראש הפירמידה והוא מושל בכל, וכשרואים קוראים אירועים כאלה מרגישים את זה. הם החשבו חשבונות הרבה, אדם לא יודע עד מתי הוא חי, והקדוש ברוך הוא מנהיג את הדברים והוא יודע ונותן לכל אחד את השליחות שלו ואת הקצבה שלו, ואתה מרגיש בדברים כאלו את כוחו של השם. אבל אנחנו לא צריכים להתבלבל, אנחנו לא צריכים לחשוב שבגלל זה אין לנו את הבחירה החופשית ואין לנו את הכוח שלנו, כי הקדוש ברוך הוא העניק לנו את הדברים האלה. הרמב״ם במספר מקומות במורה נבוכים מסביר שהסתר פנים, לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא מעניש ישירות את האדם, אלא עם ישראל בדרך הטבע יש להם השגחה מיוחדת, כמו אותם ענני כבוד שהיו כשהם יצאו ממצרים. ובדרך הטבע עם ישראל לא הולך לא לפי סטטיסטיקה ולא לפי נורמה, כי יש לו נורמה אחרת, ואם ירצו לפגוע בו לא יוכלו. מה קורה בהסתר פנים? הקדוש ברוך הוא לוקח את ההשגחה הזאת, מסיר את ההשגחה הזאת, ואז עם ישראל פגיע לכל מחבל, לכל מי שרוצה לפגוע בו. זה עדיין הבחירה של המחבל ועדיין רעיון של המחבל, אבל אם השם היה שם את ההשגחה, המחבל לא היה מצליח. ברגע שהוא מסיר את ההשגחה, הבחירה הנוראית של האדם להרוג תבוא לידי ביטוי. אני רוצה להראות מהפרשה שלנו, וזה הכוונה הסתר פנים, לא שהשם מעניש בצורה ישירה, אלא השם מאפשר לדברים האלו לקרות. וכמובן שאנחנו צריכים לשאול מדוע זה קורה, וכל אחד צריך למצוא את הסיבה לעצמו במה הוא מתחזק. אני לא חושב שזה נכון להגיד שזה קורה בגלל תופעה כזאת או תופעה אחרת, זה לא בכוחנו. אבל בכוחנו כל אחד לפרסם יותר את שמו, לעבוד על עצמו מידה אחת יותר. אני רוצה להראות בפרשה שלנו, לפי המהלך של השפת אמת והשם שמואל, עד כמה גדולה כוחה של הבחירה החופשית. ולמרות שיש תוכנית אלוקית, יש כוח לאדם לנהל את עולמו. וזה המסיר ממשלה שמדבר הרייבת. ולכן אנחנו צריכים, רבותיי, לדעת, אנחנו שולטים בחיים שלנו, כמובן, עם הכוח של הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אחרת, יהיה אחרת. אבל על פי רוב הוא נותן לנו את הבחירה. ואנחנו יכולים להיות, להחליט באיזה מדרגה רוחנית אנחנו רוצים להיות. וככל שנהיה במדרגה רוחנית גדולה יותר, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא תהיה צמודה יותר, גדולה יותר אלינו. הרמב"ם במספר מקומות כותב שהאדם בעצם מחליט איזה סוג של השגחת השם תהיה לו. ככל שהוא צדיק יותר, ככל שהוא קרוב יותר להשם, הוא זוכה להשגחה קרובה יותר. ואז הוא לא ילך לפי הטבע עוד יותר. מה קורה בפרשה שלנו? פרשה כל כך מוזרה. הסימנים של רחל שדורשים הרבה ביום. מה פתאום מותר לה למסור את הסימנים כדי לא לבייש את לאה ובאותו זמן נבגוד ביעקב? וכי היא מותר לה לעשות שאדם יתחתן עם מישהי נגד רצונו רק כדי לא לפגוע בה? אני לא בטוח אם במקרה רגיל מישהו היה הולך לרב ושואל את השאלה הזאת, התשובה הייתה כן, לתת את הסימנים כדי לא לבייש את הלאה, אבל ליצור עוגמת נפש עצומה ליעקב. מה קורה פה עם מסירת הסימנים? שאלה ראשונה, מדוע דווקא יעקב הוא זה שצריך להתחתן גם עם לאה וגם עם רחל? מה המהלך פה בסוגיה ומה הדברים אומרים לנו? מסביר את הדברים לפי המדרש גם השם משמואל וגם השפת אמת. מדרש אומר, מתחיל עם הגמרא קודם כל, לגבי הפסוק וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, ולי לאה רחל רכות ורחל הייתה ליפת תואר ויפת מראה, לא גנאי אולה שעיניה היו רכות של לאה, אלא שבח אולה שהייתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים שני בנים לרבקה, שתי בנות יש ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן, והייתה יושבת פרשת דרכים ומשאלת גדול מה מאסף. אמרו לה איש ראו מלסתם את הבריות, קטן מה מאסף, איש תם יושב אוהלב, והייתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. שואל השם משמואל, ממתי מתחשבת במה שאומרים על פרשת דרכים? אז היו שמועות כאלה, שגדול לגדול, לגדולה וקטן לקטנה. היא לא רוצה שהיא לא תתחתן. למה היא צריכה לבכות? הכל תלוי בידיה. אז מדוע היא בוכה? אז מה אם האנשים אומרים שככה שמועות? היא תחליט, היא שומעת שהוא לא מתאים לה, אז הוא לא מתאים, אז אומרים לא. אומר השם משמואל, אומר השפת אמת, זה לא עוברי דרכים. העוברי דרכים מספרים את התוכנית האלוקית. התוכנית האלוקית הייתה שעשיו מתחתן עם לאה, והוא מביא את הצד החומרי לעם ישראל, בגלל שעם ישראל זקוק לצד החומרי כדי להיות אור לגויים. אם לא יהיה לו את הצד החומרי הוא לא יוכל להיות אור לגויים, הגויים לא יסתכלו עליו. אז עשיו ולאה צריכים להביא את הצד החומרי, ורחל ויעקב צריכים להביא את הצד הרוחני. וזו הייתה התוכנית. ולפי התוכנית הזו, אני חוזר לפרשה הקודמת, יצחק רוצה לתת לעשיו את הברכות החומריות. בגלל שכל הברכות הן ברכות חומריות, והוא מבין שעשיו הוא זה שאחראי לזה. ולכן כאשר היא שומעת שהוא מלסתם את הבריות, היא בוכה. כי היא מבינה שהיא צריכה עכשיו ללכת נגד התוכנית האלוקית, לא נגד עוברי דרכים. נגד עוברי דרכים היא אומרת לא וזה נגמר. אבל היא צריכה ללכת נגד התוכנית האלוקית. והרייבד חידש לנו שגם כשיש תוכנית אלוקית, עדיין השם נתן את הכוח לאדם, ולכן היא מתפללת. אמר אבונה, קשה היא התפילה. קשה הכוונה חזקה. שביטלה את הגזירה ולא עוד אלא שקדמה לאחותה. אז לאה מחליטה שהיא משתמשת פה בבחירה החופשית, והיא מבקשת מהשם לשנות את התוכנית האלוקית. וזה הכוונה, שאדם לא יכול ללכת נגד התוכנית האלוקית. אבל זה כמהות התפילה. תפילה פירושו שאדם אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, תעשה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא מחליט אם כן או לא. אם הקדוש ברוך הוא היה מחליט לא, לאה מתחתנת עם עשיו, זה מה שהיה קורה. אבל הראשון שהוא הולך נגד התוכנית האלוקית זה עשיו. כי הוא צריך להיות כלי קודש. והוא צריך לפתח את החומריות כדי שיהיה אור לגויים. ובמקום זה הוא הולך ומלסתם את הבריות. זה לא הייתה התוכנית האלוקית. ולכן עשיו הוא הולך נגד התוכנית האלוקית, כי השם נתן כוח בחירה לאדם. אז הוא לקח את התוכנית האלוקית לצד הגרוע. הוא מלסתם את הבריות, זה לא הייתה התוכנית האלוקית. התוכנית האלוקית הייתה שהוא יפתח את הכלכלה כדי שיהיה אור לגויים. וייתן את זה לעם ישראל. והוא הולך ועושה אחרת. ובעקבותיו באה לאה, ועל ידי התפילה מנסה לשנות את התוכנית האלוקית. ואומרת הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להתחתן עם רשע. אני, התפקיד שלי הוא לבנות את עם ישראל. לכן זה צד החומרי לעם ישראל, היא כן רוצה להמשיך בדרך הזאת, וממילא עם עשיו אני לא יכולה לעשות את זה. והקדוש ברוך הוא שומע לתפילתה. ולכן אחד הדברים הגדולים ביותר שצריכים פה להיבנות על ידי כל בחור בבית המדרש, הוא לקיחת אחריות על חייו לחיות חיים שלכתחילה. ולא להגיד, טוב, נולדתי למשפחה כזאת, נולדתי לתנאים כאלו, לדברים כאלו, זה מה שיש. אלא הנה אנחנו רואים, עשיו ולאה, כל אחד, עשיו בדרך של מטה, לאה בדרך של מעלה, כל אחד משנה את התוכנית האלוקית. זה הכוח שניתן לאדם. אין גזירות משמיים. ואז, מה קורה אחרי שלאה על ידי תפילתה לא מתחתנת עם עשיו? אבל היא צריכה לתת את הכוח החומרי הזה לעם ישראל, כדי שעם ישראל יהיה אור לגויים. לכן גם היא וגם רחל צריכים להתחתן עם יעקב. כי הרי מה קרה כאשר יעקב לקח את הברכות במקום עשיו? מה שקרה הוא שיעקב בעצם נהפך להיות אותו אחד שיש לו עכשיו גם את הגשמיות וגם את הרוחניות. והסברנו זה לפני שבועיים, שזה כל הרעיון שגשמיות ורוחניות חייבים להיות אצל אותו אדם, חייבים להיות ביחד. אי אפשר לפצל. אם מפצלים גשמיות זה נהיה כללה. וזה מה שרבקה מבינה. ולכן יעקב יש לו עכשיו גם גשמיות וגם רוחניות. ולכן הוא זה שצריך להתחתן גם עם לאה וגם עם רחל, כדי שלאה תביא את הצד הרוחני, לאה תביא את הצד החומרי, ובצורה כזאת יבנו את עם ישראל. וזה אומר השם לשמואל, זה הכוונה של המדרש. מה כתוב במדרש? ויהי בערב ויקח את לאה ויבא אותה ויבוא אליה, ויהי בבוקר והנה לאה, וכל ההוא לילה הוי צבח לרחל ויאללה בצפרה והנה לאה. אומר המדרש שהוא כל מן דיבר ורחל שכבה מתחת למיטה, וכשהוא שאל שאלות רחל עלתה מלמטה. בואו נבין את המהלך, תכף נבין למה רחל עושה את כל הדבר הזה, נותנת את הסימנים, שוכבת מתחת למיטה ומדברת כל הלילה. בבוקר הוא מגלה את התרמית, אז הוא בא בטענות ללאה והוא אומר ללאה, רמית ביתרמה, כל הלילה קראתי לך אחר. ומה היא עונה לו? לאה, למדתי את זה ממך. הרי כשאבא אמר עשיו, אתה ענית לו. מה הפשט של המדרש שואל השם משמואל? סתם, הוא אמר לרמי, אז היא אמרה לו, אנחנו שווים, כמו בגן, גם אתה רמי. זה הפשט, פיטים. אומר השם משמואל הרבה יותר עמוק. כשאתה קיבלת את הברכות, באותו רגע הוחלט שאני מתחתנת איתך. כי אתה קיבלת את הכוח הזה של הגשמי ורוחני, ואתה בונה את עם ישראל. ממילא אני נותנת את הגשמיות, אתה נותן את הרוחניות, וממילא אנחנו בונים. אומר השם משמואל, זה גם כל הסיבה למה רחל נותנת את הסימנים. לא רק לא לבייש את לאה, כי אז היא עושה על חשבון אחד, היא מריעה למישהו אחר. אלא רחל מבינה שיש לה עכשיו תפקיד גדול מאוד. היא זו שתקבע. אם עם ישראל יהיה לו את הצד הגשמי והוא יהיה אור לגויים, או לא יהיה לו את הצד הגשמי והוא לא יהיה אור לגויים. והיא מבטלת את עצמה, ותבינו, היא הרי לא יודעת שעוד 7 שנים הוא יתחתן איתה. הוא היה יכול להגיד בגלל הסיפור הזה אני לא מתחתן. היא מבטלת את עצמה לטובת עם ישראל, כדי שעם ישראל יוכל להיות אור לגויים ויהיה לו את הצד הזה. ולכן היא מוסרת את הסימנים, אומר השם משמואל, ולכן היא שוכבת מתחת למיטה באותו לילה, כדי שלעם ישראל יהיה את הצד הרוחני ואת הצד הגשמי כדי להיות אור לגויים. אמרנו שאנחנו צריכים לברר תפקידה של ארץ ישראל, תפקידה של מדינת ישראל בימים האלה. מה אומר המדרש באיכה? כשהקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל לגלות, אז הוא הולך לירמיהו הנביא, והוא אומר לירמיהו הנביא, אני דומע היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו. והוא בא בטענות לירמיהו הנביא, אתה לא עושה כלום, עם ישראל יוצא לגלות, אתה לא עושה כלום, אין לך כאב לא עליי ולא על בניי. לך קרא לאברהם, ליצחק, ליעקב, למשה מקבריהם, כי הם יודעים לבכות. וירמיהו הנביא הולך למערת המכפלה ואומר, עמדו, שהגיע הזמן שאתם מבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. ממשיך המדרש ואומר, מיד פתח אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, ל100 שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, עליו עולה לפניי ונשאתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו. אני בעצמי כפיתי אותו. לא תזכור לי זאת, לא תרחם על בניי. והשם אמר לו, לא. אני לא מחזיר אותם מהגלות. בא יצחק, ריבונו של עולם, כשאמר לי, אבא אלוקים יראה לו עשה לו עולה בני, לא עקבתי על דבריך ונקעתי ברצון ליבי על המקווה המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין. לא תזכור לי זאת, לא תרחם על בניי. והשם אמר לו, לא. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע, ביקש להרוג את בניי, ומסרתי עצמי למיתה להם. ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה. לא תזכור לי זאת, ירחם על בניי? והשם אומר לו לא. משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן הייתי על ישראל 40 שנה, ורסתי לפניהם כסוס במדבר, וכשהגיע הזמן שיכנסו לארץ, גזרת עליי במדבר, יפלו עצמותיי. ולא תזכור לי זאת? והשם אומר לו לא. אומר המדרש, באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא. ואמרה ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשישלמו אותן 7 שנים והגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר עד מאוד, אבל הבנתי שאני צריכה למסור לו הסימנים, שיכיר ביני ובין אחותי. ומסרתי לאחותי כל הסימנים, ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי, והיה מדבר עמה והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר. לא תזכור לי זאת? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי השכר לפעולתך ושבו בנים לגבולה. והרבה מאוד מפרשים שואלים, מעשה של רחל גדול מאוד, אבל יותר מעקדה? למה השם נענה דווקא לרחל ולא לאברהם וליצחק? לא למשה שמנהיג את הדור 40 שנה? אבל לפי מה שאנחנו מסבירים כעת הדברים ברורים. זה לא שהמעשה גדול יותר, אלא שרחל אומרת לו, כל הסיבה שאני מסרתי את הסימנים זה כדי שעם ישראל יהיה אור לגויים, ואם הם נמצאים בגלות הם לא יכולים להיות אור לגויים. אז כל המעשה שאני עשיתי מאבד מהמשמעות כעת. אתה גורם למעשה שלי שלא יהיה לו משמעות. זה בדיוק אותו דבר כמו אברהם, שכשמספרים לו שבני ישראל יורדים למצרים, אומרים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שואל הרב קוק, מה, איזה נחמה זאת? שלא יהיו עבדים ולא יצאו ברכוש גדול. אומר הרב קוק, כשאברהם שמע שבני ישראל הולכים להיות עבדים, אז הוא אמר, זהו, התפקיד שלי בעולם מסתיים. עבדים לא יכולים לפרסם את שם השם בעולם. עבדים לא יכולים להיות אור לגויים. אז עם ישראל מפסיק את התפקיד שלי. זה גם היה הניסיון הגדול בעקדה, שכל אותם הגרים שהוא גייר, אם הוא היה חס והיה הורג את בנו, היו חוזרים בהם. הוא היה לא יכול לפרסם את שם השם בעולם יותר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא, לא. אחרי כן יצאו ברכוש גדול, עבדים שיוצאים ברכוש גדול, כל העולם מבין שהם לא עבדים רגילים. הם יוכלו להמשיך לפרסם את שם השם בעולם. רחל אומרת לקדוש ברוך הוא, בגלות אי אפשר להיות אור לגויים. זה תפקידה של ארץ ישראל, זה תפקידה של מדינת ישראל, להיות אור לגויים. ולכן אני מבקש ממך שתחזיר אותם כדי שהמעשה שלי ימשיך עם המשמעות שלו. וזה הקדוש ברוך הוא עונה, מנעי קולך מבכי ועינייך, כי השכר לפעולתך ושבו בנים לגבולה. זה תפקידה של ארץ ישראל, זה תפקידה של מדינת ישראל. זה התפקיד שצריך להיות לנו. לא להיות רק אור לגויים, אלא אור ליהודים. אנחנו אלו שצריכים לשמש פה כדוגמה הכי גדולה שאפשר לכולם. בשילוב שבין אדם למקום לבין אדם לחברו. בלחיות חיים שלך תחילה, בלהקרין תורה, לא להגיד תורה, להקרין תורה, שיראו שזה אמיתי, שיראו שזה באמת אנחנו חיים את הדבר הזה. זה הסיבה שרחל מוסרת את הסימנים כדי להיות אור לגויים. זה הסיבה שעם ישראל מחזיר את בני ישראל מהגלות כדי להיות אור לגויים. הדוגמה האישית, הריכוזיות, הכוח. יהי רצון שבאמת נבין את הכוח הגדול שיש לנו. אני מרגיש שלפעמים אנחנו לא פועלים, כי אנחנו לא מספיק מרגישים עד כמה יש לנו כוח ביד. זה הבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא הסיר את ממשלתו ונתן לנו כוח. אנחנו יכולים לרמם את עצמנו אפילו יותר מהתוכנית האלוקית, ותפקידנו בעזרת השם להיות אור, אור לכל כך הרבה אנשים פה במדינה שמחפשים דרך, שמחפשים כיוון, אור לכל העולם כולו. ועל ידי זה בעזרת השם נזכה לראות עין בעין בגאולה השלמה.